ערב טוב ושלום רב באולפן שמעון קליין. בדיון מיוחד שהתקיים הבוקר במשרד ראש הממשלה, תקפו השרים איתמר בן גביר ויריב לוין את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות האפליה הקורית בביצוע המעצרים כלפי מפגינים. במהלך הדיון המיוחד עלתה סוגיית המעצרים, כאשר השרים לוין ובן גביר תקפו את היועצת המשפטית על גלגול האחריות לידי המשטרה ואמרו, תפסיקו להפיל אחריות על המשטרה, אתם קובעים. בהתנתקות זאת הייתה המדיניות שלכם וההנחיה שלכם. השר בן גביר הוסיף ואמר, היועצת יודעת מצוין שמדובר כאן על פעילות לא חוקית. השר לוין שב את הקף, אין דין ואין דיין, איש הישר בעיניו יעשה, ידיעה שמסר, פרשננו הפוליטי, איתי גדסי. סיכול פיגוע הטרור בקפריסין לאחר שהשבוע נחשף בכלי תקשורת במדינה כי פיגוע איראני כנגד יעדים ישראלים סוכל במסגרת מבצע משותף בין המדינות. הערב הותר לפרסום כי המוסד וארגוני מודיעין נוספים עקבו מקרוב אחר פעילותו של המתנקש ומפעיליו באיראן. בנוסף, המוסד הגיע לביתו של המתנקש בתוך איראן וחקר אותו. מוסיף פרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
הערב נחשף כי במבצע משולב של שירות המודיעין הקפריסאי והמוסד נעצר מתנקש איראני, יוסיף שעבאזי, נחקר באיראן ונקבטה ממנו עדות מצולמת שנחשפת הערב לראשונה. במסגרת החקירה מתנקש מסר פרטים רבים על ניסיון הפיגוע, הגורמים שעומדים מאחוריו בארגון המודיעין של משמרות המהפכה, שיטת העבודה של מפעיליו, הנשק שסופק לו ואמצעי התקשורת.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בטקס סיום קורס טייס למגעים המתנהלים בין איראן וארצות הברית בנוגע לתוכנית הגרעין של המשטר האיראני. נתניהו הבהיר כי גם אם ייחתם ההסכם בין ארצות הברית לאיראן על תוכנית הגרעין שלה, ההסכם לא יחייב את ישראל. לא נאפשר לאיראן לדבריו להקים מפעלים של נשק מדויק בלבנון וסוריה, ולא נשלים עם כוונותיה של איראן לפתח ארסנל גרעיני. שר הביטחון יואב גלנט התייחס אפוא לנושא האיראני ואמר, לא נשלים ולא נאפשר נשק גרעיני בידי איראן, לדבריו כל האפשרויות נמצאות על השולחן. משפט נתניהו בתיק 4,000 שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים הדנים בתיקיו הפליליים של ראש הממשלה פרסמו הערב את תמצית השיחה שקיימו עם התביעה על סעיף השוחד בתיק. בהודעה שפורסמה הערב נכתב כי על רקע קשיים בביסוס עבירת השוחד בכתב האישום, הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד. הדיעה שמסר כתבנו לענייני משפט, ישראל רובין. ברוך דיין האמת בירושלים הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מלכה גרוס עליה השלום, אמו של ייבדל לחיים ארוכים מרן הגייבד הגאון רבי מרדכי גרוס שליטא. המנוחה נולדה לפני 97 שנים בהונגריה ועלתה לארץ הקודש לאחר שנות הזעם. עסקה עשרות שנים במעשה חסד, לצד זאת נהגה במשך כ-70 שנה להתפלל בכותל המערבי וקבר רחל מדי יום ביומו. הלווייתה תצא הלילה ב-10 מביתה ברחוב שבטי ישראל 50 בירושלים להר המנוחות. ולסיום, בשעה זו משתתפים בבנייני האומה בירושלים אלפי בני ישיבות ואברכים במעמד הסיום המרכזי של לימוד הרמב״ם בפרק היומי והתחלת המחזור החדש. האירוע מועבר בשידור חי בקול חי מיוזיק ב-102.5 FM. במרכזו נערך המבחן הפומבי לאלפי הלומדים במסגרת המפעל לעידוד השינון ברמב״ם שיננה. באירוע משתתפים גדולי התורה וראשי הישיבות בהשתתפות גדולי בעלי המנגנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר קול חי. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחזות
מזגנים לסלון במחסני חשמל מ-2,490 שקלים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
היום מזג האוויר יהיה נוח עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
התחזית בחזות
מזגנים במחסני חשמל מ-990 שקלים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עד כאן חדשות קול חי.
קול חי תמיד איתי, קול חי.
דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה, הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות ולהוקיר את המפיק והטכנאי המסורים, אוריה וולמן ושלמה פולק וכל המסעים במלאכת הקודש, ולבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שילחו את השם בצירוף שם האם ונגליש את דברי התורה לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. המספרים שנאמרו הם אחרים, הדרך לעלות לשידור, כבר אנחנו נציג אותם לפניכם המאזינים, ונצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים בדין קביעת עיתים לתורה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל. המספרים שכעת נאמרו הם המספרים המדויקים כדי לעלות לשידור. ברשות המאזינים נמשיך את סוגיית קביעת עיתים לתורה שפתחנו בה בשבוע שעבר, ונצטט את דברי מרן המשנה ברורה. עיקר מצוות תלמוד תורה אין לה שיעור מהדברים שאין להם שיעור, וחיובה הוא כל היום, כל זמן שיש לו פנאי, הוא צריך ללמוד תורה. וכשיש לו פנאי, והוא מבטל לימוד תורה מרצונו, ואומר מרצון, הוא מבטל חלילה בפניות הזמן שיש לו לימוד תורה, הוא קרוב למה שאמרו חז"ל למסכת סנהדרין, דף צדיק ט עמוד א', על הפסוק, כי דבר השם בזה. זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. עד כאן דברי מרן המשנה ברורה בסימן קנה. רבינו יונה הקדוש באיגרת התשובה הוא כותב כך: וכשבני אדם פוסקים ממלאכתם ומעסקיהם והולכים לבתיהם או יושבים בקרנות והם בטלים, או מסיחים בדברים בטלים, רעתם רבה וחטאתם כבדה מאוד, לפי שהם מבזים את התורה, שאילו היו מאמינים שאין תכלית למתן שכרה, למה לא ישיבו רגליהם ללמוד הלכות או קרוא מקרא? הלא האדם הזריז ועץ ברגליו למלאכתו ולעסקיו, ויודע כי הכל הבל, ואיך ישכח חיי העולם הברא. ואמרו חז"ל, כי זה מה שכתוב, את דבר השם בזה ואת מצוותיו אפר, תיקרת הנפש ההיא עוונה בה. כי זה נאמר על כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שהוא בוזה את דבר השם, ויחשוב על קיצו יבין לאחריתו. כותב ארוחות צדיקים בשער הזריזות, כי טובה שעה אחת ללימוד, ואפילו דיבור אחד מכל הדברים שבעולם. כפי שכותב רבינו הגרא בשנות אליהו, הם מסכת פאה על המשנה המפורסמת שתלמוד תורה כנגד כולם, ונקת התנה, דאין שיעור לתלמוד תורה למטה, להורות דצריך האדם מאוד מאוד לחבב את התורה. בכל תיבה ותיבה שלומד בה, היא מצוות עשה בפני עצמה. והראיה, שכל מילה ומילה, כל תיבה ותיבה, מצוות עשה בפני עצמה, שהרי יוצא בתיבה אחת מצוות לימוד התורה, והיא שקולה כנגד כל המצוות. מרן החפץ חיים חישב בספר תורת הבית, שבדקה אחת אפשר להעמיס עד 200 מילים. וכל מילה היא כאמור מצוות עשה בפני עצמה. מוסיף מרן שחסידים ואנשי מעשה היו משננים בעל פה איזה מסכת. וכשהיה להם זמן פנוי, לדוגמה מחכים בתחנה לאוטובוס, בתור למכולת, בבנק וכדומה, משננים בעל פה וזוכרים בכל מילה למצוות עשה של תלמוד תורה. בתנא דבי אליהו נאמר שאפילו אם האדם שהוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע ללמוד, יאמר בכל מהלך היום רק פסוק אחד, ואחות לא תן תמנע. שכר תורה בידו כמו שהוא למד נגעים ואוהלות. כך כותב הפלא יועץ, כמו שלמד נגעים ואוהלות. וכל היום הוא רק אומר ואחות לא תן תמנע, והוא לא יודע ללמוד, הוא לא כל כך מבין אפילו מה הוא אומר. בכל זאת שכר תורה בידו. מי שיש לו חוק זמן קבוע ללמוד כך וכך ליום, לדוגמה, דף היומי. צריך לדעת שזה בגדר נדר. נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. הלשון של הגמרא בנדרים בדף ח'. אפילו אם לא נאמר במפורש שבכל יום ויום אני אלמד כך וכך. בפועל זו הנהגה יומיומית. והכוונה היא להתמיד בדבר, לתמיד. כל יום אני ניגש ללמוד את הלימוד הקבוע. זה נחשב לנדר. ולכן כל קביעות תורנית, חשוב מאוד לומר בהתחלת הקביעות, אני עושה זאת בלי נדר. על אף שזה יהיה יום יום, אומר המגן אברהם, מרן המשנה ברורה, בהלכות הנהגת הלילה, בסימן רש למד ח', לבוא ולומר בלי נדר. אם אדם רואה שהוא לא מצליח לקיים את הלימוד הקבוע באותו יום, או יום ולילה, כפי שדיברנו שיש לקבוע עת ביום ועת בלילה, אז לומר לפחות פסוק אחד או משנה אחת כדי שתחשב שלא הופרה הקביעות. כך כותב מרן המשנה ברורה. כדאי במקרה שכזה לומר בפה מלא, אני מכוון לצאת ידי חובת תלמוד תורה. אני לא הספקתי, לא הגעתי ללימוד היומיומי, יש פה חשש של נדר, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. מכילה, המילה חשש היא טעות. יש כאן נדר לאלוקי ישראל, אומר האור שמח בלכות תלמוד תורה, זאת אומרת בפה מלא. אני מכוון בפסוק הזה לצאת ידי חובת תלמוד תורה. רק שצריך לחלק בין אדם שמקבל על עצמו כל יום לקבוע עיתים לתורה, שזה כאמור נדר, וחלילה וחס מלבטל את העת הקבועה, במקרה שכזה באותו זמן שאתה רגיל ללמוד בכל יום, ואתה לא יכול, יש לך אירוע, יש לך חתונה, באותו יום אתה לא יכול להגיע ללימוד הקבוע, תלמד לפחות פסוק. ותאמר אני מקבל על עצמי לכוון לצאת ידי חובת תלמוד תורה, ותקיים את מה שאמרו חז"ל במנחות צדיק ט', שבפסוק אחד בלילה ופסוק אחד ביום יוצאים ידי חובת והגית בו יומם ולילה. לעומת זאת, אדם שקבע הספק יומי לכל יום, לא עת קבועה, אלא כמות קבועה כל יום. כל יום אני לומד עמוד במשנה ברורה. כל יום אני לומד פרק משניות. כל יום אני לומד דף גמרא. כל יום אני לומד סעיף בשולחן ערוך עם נושא כלים בתור. בזה כן אפשר להשלים בלילה שלאחריו. בזה הלילה הולך אחר היום. כך כותב רבינו יונה, תלמידי רבינו יונה. כך אמרו חז"ל במסכת עירובין סמכה על רבי אחא בר יעקב, שהוא היה לווה ביום ופורע בלילה את חובת הלימוד. אבל אם עבר הלילה, האדם עבר כן על הנדר. פה יש אפשרות, כי זה לא כמות מכילה, לא עת, אלא כמות. אז כאן יש כן אפשרות להשלים בלילה, אבל אם עבר הלילה, אומר הפרי מגדים, עברת על הנדר. האם אפשר לתקן את המעבר על הנדר? אפשר לתקן אם בימים הבאים תשלים. כך כותב הפתחי תשובה בשם המשנת חכמים. משמע מהפרי מגדים שהוא חולק על הדבר, אבל אפשר להקל בדבר שכדי שחלילה לא יתפס באבו נדרים. לכן פוסק מרן רב שלמה זלמן נוירבך, הספר הנפלא נשמת אברהם, שבזה שאנחנו אומרים התרת נדרים בתחילת השנה, בוודאי שאנחנו מתכוונים גם על נדרי לימוד התורה, שחלילה אם נשגה, שלא יחשב כעבר על נדרו. שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורותיך באהבה. נתייחס כאן לשאלה שנשלחה. בעזרת השם אנחנו מתחתנים ביום שלישי. האם אני והקלה מחויבים לצום בי"ז בתמוז? כן, שניכם מחויבים לצום. מכיוון שזו תענית מדברי נביאים שחלה בזמנה, מכריע הריטב"א, וכמותו פסק מרן המשנה ברורה בריש הלכות ארבע תעניות, והמהר"ל דיסקין ועוד, שמכיוון שהתענית מדברי נביאים כאמור חלה בזמנה, היא לא נדחית, אז גם חתן וחלה בשבעת ימי המשתה מחויבים לצום. נכון שרבינו הגר"א חלק, אבל להלכה אנחנו כך פוסקים שמחויבים לצום. כל המחלוקת העצומה היא בתענית נדחה, שגם בזה פסק מרן הביור הלכה בתף קוף מיתת, שרק ביום החופה מקילים ולא בשער זין ימי המשתה. בתענית אסתר מקילים מאוד, עוד יותר. כל פנים, מכיוון שהתענית השנה חלה בזמנה, היא רצון שיהפכו לנו, כמו שהנביא אומר, לימי ששון ושמחה, מחויבים לצום, ולא דוחה שמחת היחיד את האבלות של הכלל. נצא להפסקה קצרה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
שנזכה בעזר השם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ערב טוב, ערב שבת שלום, מברכת למאזין. בבקשה, כבר נתייחס לשאלות מן האתר, בבקשה.
הלו.
ערב שבת שלום, מברכת, בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול, מחם, יש לי מחם חשמלי בבית לשבת. בטעות נכנס שם פטיס של שניצל שעשוי מעץ. יש לנו פטיש אחר מברזל, אבל זה נכנס בטעות לתוך המחם. המחם עבד ככה כל השבת. עכשיו המים היו צבע חום, לכן השתמשנו בהם. השאלה אם המחם הזה הוא נהיה בשרי בגלל זה או שלא?
בוודאי שכן, מכיוון שאנחנו הרי רואים בחוש שהמים נצבעו בצבע של התבשיל, השניצל, מה שבלוע בפטיש. אמרתם שהמים נצבעו בצבע של הפטיש שנפל לתוכם והיה בתוכו כל השבת?
כן, הוא היה כל השבת בתוכו. אני מדבר שהמים נצבעו בצבע חום מהידית של העץ. לא מהשניצל, בפטיש הזה לא השתמשנו אולי מעל חודשיים. מהצבע של העץ, העץ פשוט כאילו חיממנו את העץ. חיממנו חזק מאוד את העץ במשך כל השבת, לכן יצאו מים חומים.
מים חומים.
אבל זה לא מעצם
השניצל, אלא מהצבע של העץ ששרה בתוכו כל מהלך השבת. בפועל, אנחנו כבודו מתייחסים לבליעה, שיצא מן הפטיש שבחלקו הוא גם כן עשוי מברזל. אנחנו מתייחסים לבליעה שנכנסה לתוכו על אף המכות שנותנים בשניצל. הרי השניצל הוא קר. נכון שיש דוחקה דסקינה, נכון שיש כאן מכה מן הפטיש בחוזק גדול, ומטבע הדברים גם נשארים במקומות, בחריצים, מעט נשאר מן הבשר, אבל עדיין אנחנו תולים ששטפנו את הפטיש כיאות, ואנחנו מתייחסים אפילו לא כבליעה. ואומר שעל אף הדוחקה דסקינה כלשון חזל, כותב המתי יהונתן, ביורה דעה, הלכות בשר וחלב, סימן צדיק ב', שאנחנו לחומרה מתייחסים לדבר כבליעה שאינה בת יומה. ולכן, כאמור, מכיוון שהסיבה לחשש בליעה היא רק בגלל המכה והנעיצה, לכן אנחנו נקל בדבר ונחשיב את הבליעה לו היא הייתה כבליעה שאינה בת יומה, וממילא אנחנו לא מחשיבים את המחם, לא מחשיבים אותו שנהיה בשרי, גם מצד הבליעה שהתבטלה ב-60, גם מצד שהוא אינו בן יומו, וגם מצד זה שאנחנו תולים, שלפי רוב הפוסקים זה לא נחשב כלל לבליעה. סיכומם של דברים, אין צורך עכשיו למלות מים במיחם עד גדותיו, ולדאוג לביאבוע ולשפוך ויחשב כעגלה, אלא אנחנו מחשיבים את הדבר כבטל, כנותן טעם לפגם, וכמקום לבוא ולומר שאין כאן בכלל פליטה. והצבע, כאמור, זה הצבע של העץ שצבוע, שכל השבת הוא עמד בתוך המים הרותחים, זה הסיבה לצבע. סיכומם של דברים, המיחם מותר לכתחילה גם להשתמש בו לחלבי ולבשרי, דינו כפרווה, דינו כפרווה. אין צורך בעגלה. ברוכים תהיו. נבקש ברשותכם מההפקה, אנחנו לא זוכים תמיד לשמוע את הסיפה שאנשים שואלים על הקו, אם רוצים הלאה להמשיך לשאול. שאלה נוספת שנשאלה כאן, האם מותר לשמוע את השידור של הרב שליטה תוך כדי שאני נמצאת באמבטיה עם הילדה? אינני יודע האם החדר אמבטיה הוא בלי שירותים או עם שירותים. אם החדר אמבטיה הוא בלי שירותים, הוא גם משמש לדברים נוספים, אחסון, מכונת כביסה לפעמים. אז לא מתייחסים לחדר אמבטיה כמו בית מרחץ של זמנם. הוא היה מלא בזוהמה, מלא בזיעה, לכן אסור היה לברך שם. בפועל אנחנו פוסקים להלכה שאסור לברך, אבל מותר לערער ולשמוע דברי תורה. אבל אם יש שם שירותים, אסור לערער ואסור לשמוע בדברי תורה. אז כאן אהרון, רב אהרון וולקין, יש על זה תשובה, הארץ צבי, דנו בדבר, הם סוברים שהשירותים שלנו אין לו דין של בית הכיסא. זה נחשב כמו בית הכיסא פרסאי. הוא מותר ליטול בו ידיים לאכילה. מרן החזון איש מסתפק בדבר, הלבושי מורדכי מחמיר מאוד, אם מכסים עם המכסה, המנחת יצחק מחמיר, האור לציון מקל, אבל להלכה למעשה אנחנו פוסקים שאסור לערער בדברי תורה ולשמוע דברי תורה, אם יש בחדר אמבטיה כאמור שירותים. לעומת זאת, אם בחדר אמבטיה אין שירותים, לדבר בדברי תורה אנחנו מחמירים. אבל לערער ולשמוע מותר. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום, ערב שבת שלום. אני רציתי לשאול, בבקשה. אני מורה, נהגתי לצלם לפעמים עמודים בגדים מספרי לימוד שונים לכיתה. אני רוצה לציין שהספרים הם ספרים שהתאימו מבחינתי לתרגול נוסף ולא ללימוד השוטף, ולכן לא המלצנו לבנות לרכוש את הספרים. רציתי לדעת אם יש בכך בעיה, ואם כן, איך אני יכולה לתקן?
במקרה דנן, אין בכך חשש. כל מה שאנחנו מחמירים בזכויות יוצרים, שיש הסכמה בין הסוחרים וממילא גם בין המוכר לקונה, שהספר שאני קונה הוא ספר שנועד אך ורק לי באופן פרטי. כדי שאם האחר, החברה, המכרה, הבת משפחה תרצה גם את הספר, היא תצטרך ללכת ולקנות בעצמה. על דעתו שאני ישאיל את הספר, אבל ברגע שאני מצלם את קטעים אפילו מהספר, אז גרמתי בכך נזק, ומדין זכויות יוצרים אנחנו מחמירים. אבל כשעסקינן במקרה דנן, במקרה דנן ודאי שזה על דעת המוכר, היוצר, המוציא לאור, ולכן אין בזה מניעה כלל, והדבר מותר לכתחילה. הכלל שינחה אותנו, עם מהי ההסכמה שנהוגה היום בין המוציאים לאור. ועל דעת מה אנחנו קנינו. במקרה דנן, אנחנו מקילים בדבר אפילו לכתחילה. אבל במקרים אחרים, ניתן דוגמה. אם יש ספר שהמורה מלמדת מתוכו, והתלמידות נצרכות לשנן ולחזור מתוך הספר הזה עצמו. אבל המורה מקילה על חלק מהתלמידות, והולכת ומצלמת ונותנת להם את החומר שמלמדת, בזה ודאי שיש כאן גרימת נזק כלפי המוכר, כלפי המוציא לאור. אבל במקרה דנן אנחנו מקילים בדבר, כי על דעת אחי אין בכך הפרה של הזכויות יוצרים. צריך להיזהר בדבר. נכון שאין עמידה מהותית מבחינה הלכתית על זכויות יוצרים בכלל, כמו שכתב מרן הנודע ביהודה, שהוא היה הראש וראשון שדן בסוגיה הזאת, אבל על זה אמרו חז"ל שנחרב בית המקדש על שהעמידו דברי מלדין תורה. חלילה כמו דור המבול, שאחד היה מזיק לשני בצורה חכמה של פחות משווה פרוטה, ונחתם דינם על הגזל. גם כאן, מכיוון שאדם נתן את נפשו, ונתן את ליבו ממונו עונו ועונו, כדי שהיצירה הזאת תצא לאור, אנחנו צריכים לשמור על זכויותיו. אבל כאמור, במקרה דנן אנחנו מקילים לכתחילה, כי על דעת אחי אין מניע.
תודה רבה. אני רוצה בעקבות התשובה של הרב לשאול עוד שאלה קטנה. מה קורה אם יש לי תלמידה שאיבדה את ספר הלימוד שלה, האם מותר לי לצלם לה עמודים מספר אחר של חברה, ספר שהיא לא כתבה בו? תלמידה שרכשה כבר את הספר ושילמה עליו, היא רק איבדה אותו במשך השנה, האם מותר לי לצלם לה, כדי שלא תצטרך לראות, נניח, למדנו את רוב הספר, אבל עדיין נותר חלק שהיא לא השלימה או שהיא לא למדה איתנו בכיתה, האם מותר לי לציין מספר שלי או מספר של חברה את העמודים שאותם שאין לה אותם כרגע כי היא איבדה את הספר?
בהחלט מותר, כי הרי היא כבר רכשה את הספר. רק מה, נותר לה מעט לסיפה של הספר. עכשיו לגזור עליה ללכת ולקנות עוד פעם את הספר, ודאי שוב שגם כאן על דעת המול, על דעת המוכר, שאפשר להקל בדבר ולצלם עבורה, ולא לבוא ולומר לה שוב לכי ותקני שוב את הספר. בזה אנחנו מקילים. לכתחילה.
בסדר גמור, תודה רבה. חמתי. תודה לרב.
זכו ללמד את בנות ישראל. ערב שבת שלום ומבורך למאזין, בבקשה. ערב שבת שלום, בבקשה.
שלום, שלום. אני שאלתי לפני כחודש בנושא הברכה על תלית קטן. והייתי אמור לקבל את בהסכמה של הרב, את הטלפון של הרב, בשביל שנוכל לשאול שאלות, כי אני, יש לי בית כנסת, אבל בתוכנית, בהפקה לא נתנו לי את המספר טלפון. ופשוט מנתקים אותי כל פעם שאתי מנסה לבקש. אז איך אני עושה? א', לא קיבלתי תשובה לגבי הנושא של הציצית, ובטח הרב כבר שידר את זה, ולא נחזור שוב לחזור על זה, אבל בכל מקרה.
מה שנבקש ברשותכם, אנחנו כן נתייחס לזה, אבל מה שנבקש זה שיתנו לכם את הכתובת מייל, ואז יותר פשוט. ברשותכם, מה השם משפחה של כבוד הרב ברשותכם, שידע?
אני שמי יוסף.
אז אנחנו נבקש מהמפיק היקר, רבי אוריה וולמן, אם תוכלו בבקשה לתת את הכתובת מייל בהפסקה הבאה, שנוכל להיות בקשר עם כבוד הרב, שהדברים יהיו לתועלת כלל.
אין, 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 לי, אין לי מייל, אני לא מתעסק עם אינטרנט כלל. זה רק טלפון ישיר.
אז תשאירו את המספר טלפון, ואני בלי נדר ישוב אל הרב, ברשותכם. ברוכים תהיו, ולגופם של דברים, אין הבדל עקרוני בין אשכנזים לספרדים. תלית קטן שיש בה שיעור, זה בגד שמחייב ברכה. המחלוקת של מרן השולחן ערוך והרמ"א, מה הנוסח של הברכה? אם להתעטף, או על מצווה ציצית. ספרדים לפני החתונה מתעטפים בתלית גדול בבוקר ופותרים את התלית קטן, והאשכנזים נוהגים להתעטף בתלית גדול רק מהחתונה, כמעט כולם. על לבישת תלית בלילה לא מברכים, לכולה אלמה, זאת אומרת אין הבדל מהותי. רק צריך להוסיף ש כדי לברך על תלית קטן צריך שיעור טפח מקדימה וטפח מאחורה, לא כולל הנקב. גם טפח סך הכל ברוחב, לא כולל הנקב. ובפועל צריך מידה 8, מידה 9, בשביל להגיע לשיעור הזה ולצאת את כל השיטות. יש עוד מקום לבוא ולדון בדבר, אנחנו בלי נדר ניתן על זה את ההרחבה הראויה. ברוכים, ברוכים תהיו. כמובן שהמחלוקת הנוספת, האם רק בגד צמר מחויב, או גם שער הבגדים, מחלוקת בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א, להלכה למעשה, מה מדאורייתא, מה מדרבנן, לדעת הרמב"ם ולדעת הריף. יישר כוח גדול. ערב טוב, ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
רציתי לשאול, האם בשלושת השבועות מותר להיכנס לדירה חדשה ולעשות חנוכת הבית?
בעצם בשלושת השבועות, אלו ימים שאנחנו ממעטים בהם גם בשמחה. נכון שנאמר להלכה שאנחנו ממעטים בשמחה החל מראש חודש אב, בכל זאת דנו הפוסקים הלכה למעשה, האם דברים שיש בהם שמחה, לדוגמה חנוכת בית. חנוכת בית בארץ ישראל, הרמב"ן כותב שהיא מצווה מן התורה, לחנוך בית בארץ ישראל. האם בימים האלה, הדברים האלו של שמחה, יש בהם גם כן משמעות או לא? הפוסקים דנו לכאן ולכאן. הלכה למעשה, אנחנו פוסקים שמותר לכתחילה להיכנס לבית ולחנוך בית, לשכור דירה. כל זה מותר אם אנחנו עושים את זה מכיוון שזה נצרך לנו. זה לא משום הרווחה, אלא זה נצרך לנו. אז אנחנו יכולים להיכנס לכתחילה וגם לעשות חנוכת הבית, כמו שכותב הלבושי מורדכי בהרחבה. ובכל זאת, היו רבים שחששו. חששו שזה לא מסמנה מילתא, חששו שאולי הימים האלו הם ימים שהם פחות מסוגלים להתחלה, ולכן היו שהחמירו, כמו שכותב בהרחבה, בשו"ת אבני צדק, הרבי מסיגת הקדמון, שזה לא מסמנה מילתא. אבל הלכה למעשה, כל מה שאנחנו חוששים זה רק מראש חודש אב. אבל לא לבנות בית חדש, ולא להיכנס אלא לצורך הרווחה. אבל בשלושת השבועות אנחנו מקילים בדבר, אם הדבר נצרך, בוודאי שמקילים, וגם לעשות חנוכת הבית. חנוכת הבית שאנחנו עושים, כמובן שאנחנו נעשה אותה לא בכלי זמר, אלא אם כן אנחנו נעשה סיום מסכת וכדומה, כדי שיהיה לזה ביטוי גם כן של שמחה של תורה. אבל לכתחיל הסיכומם של דברים, אפשר להיכנס לבית עד ראש חודש אב, אפשר לזכור בית, אפשר לעשות חנוכת בית, והמחמירים מחמירים בדבר, כמו שכותב מרן החתם סופר, שהיו שהחמירו עד תתוו באב, או עד י' באב, שזה נחשב כבר כחודש חדש לכל דבר.
תודה רבה. אם אפשר שאלה קטנה נוספת, הייתי בשבת, שבת עם איזה אירוע, ועלתה שאלה הלכתית, רציתי לדעת האם מותר בזמן חזרת השבת וכולי ללמוד ולבדוק את הנושא, כי זה לא היה לי ספרים. בבית כנסת היו לי, האם היה אפשר... אפשר וראוי לפתוח ולבדוק את הדברים בזמן חזרת השעץ.
אנחנו דיברנו בהרחבה שמרן השולחן ערוך כותב שכשאדם מדבר בזמן חזרת השעץ, גדול אבונו מינצו. הלשון הזאת היא לשון שלא נמצאת בשום מקום, במרן השולחן ערוך. גדול אבונו מנסו, זה נאמר בעצם על ההריגה של הבל וקין. הבאנו בשם ספר דרך החיים, ספר גן החיים, מכילה ספר קדמון, שמביא שלכן יש מגפות, ולכן ילדים קטנים רחמנא ליצלן מתים, ולכן מרן השולחן ערוך דייק את הגדול אבונו מנסו. הרי מרן השולחן ערוך פוסק שצריך לענות אמן אחרי כל ברכה בכוונה, ולא להשיח שיחת חולין כאמור. המשנה ברורה כותב שמה שכמה בתי כנסיות נחרבו בגלל האבון הזה של שיחת חולין בשעת חזרת השעת. שיחת חולין. ידוע שהתוספות יום טוב תיקן תפילה מיוחדת ותלה אפילו את גזרות תחתת בזה שדיברו בשעת חזרת השעת. הרבי מגור, מרן הבית ישראל, כתב דברים נוראים שצריך בשלהם כתפיים גדולות כמותו לבוא ולומר שיהדות ספרד לא פגע בהם השואה, מכיוון שרואים בבתי כנסת של עדות המזרח את כבוד מורה מקדש. זה מה שזיכה אותם להינצל מהגזרה הגדולה הזאת. לעומת זאת, לגבי לימוד תורה, אז כולם מביאים את דברי רבי מוישה עזריה מפנו, הקף החיים ועוד, שמי שלומד בשעת חזרת השעת, לא למחות בידו. אבל בבבי העמודים, שזה הבן של השלה הקדוש, הוא כותב שחלילה וחס אפילו לא לעיין עיון באלמה בספרים. האגרות משה בא ונותן איזושהי הכרעה, וכך אני הקטן לפעמים נוהג, שאם אתה רואה שיש עשרה, שעומדים במקומם, והם שומעים את חזרת השץ, ואתה מקפיד להחזיק ראש ולענות אמן בסוף הברכה, אז מותר, אבל אם אין עשרה, זה אסור מדינה. אבל צריך להיזהר, כי כבודו תלמיד חכם, וכותב אגרות משה, שילמדו ממך. אירו, הנה, הרב בשעת חזרת השץ יושב ולומד. אז גם אנחנו נעשה כך, ואז יגרום שלא לא יהיו עשרה שעונים אמן. אז לכן, לכאורה יש מקום לתלמיד חכם ודאי להחמיר, גם אם יש עשרה. רק יחתום במה שמביאים בשם ספר פתח הדביר, שהוא מביא בשם אחד מגדולי הראשון לציון, אינני זוכר, הוא מביא שהוא היה לומד חוק לישראל קבוע בחזרת השץ, והוא מסיים שמה שהאיסורים שבאו עליו היו בגלל זה שהוא למד באופן קבוע בשעת חזרת השץ. אז סיכומם של דברים, שיחת חולין גדול אבונו מנסו, ויש להקשיב את הברכה מתחילתה והסופה ולענות אמן, כמה שלפעמים זה קשה לנו, העריכות הגדולה וחזרת השץ היום בזמננו, עם משום התקנה הקדמונית להוציא את אלה שהרי לא ידעו לקרוא וכתוב, והיום אין בינינו כאלה, ועדיין זו התקנה. צריך להקשיב לכל ברכה ולענות ברוך הוא וברוך שמו, ואמן. אבל שיחה של תלמוד תורה אסורה, ערעור בדברי תורה, עיון בדברי תורה, אם יש עשרה שעונים חוץ ממני אמן, ואני לא תלמיד חכם שיעמדו ויסתכלו עליי וילמדו ממני, אז מותר, אבל רק עיון. ולא עיון שיש בו כדי שאני לפתע אשכח, מרוב שאני מתחיל לפלפל כעת, לא עיון גריידה, אלא עיון עיוני, זה ודאי אסור, כי אני לפתע אמצא את עצמי שבכלל לא מחזיק ראש איפה השעץ אוחז. זו הלכה למעשה הן בדברי תורה והן בדברי חול. ברוכים, ברוכים תהיו, אנחנו נצא להפסקה קצרה. מחילה, אומרים שאנחנו יכולים להמשיך, נפלא. נתייחס כאן למספר שאלות מן האתר, מחילה ממאזינים שממתינים. שואלים כאן, מדוע הרב אמר שמי שלא מנצל את הזמן הוא קרוב למה שכתוב את דבר השם ביזה? הרי ציטטתם את הרבינו יונה שאומר שזה ממש דבר השם בזה ויש, ביזה ויש לו קרת. זו גמרא מפורשת בסנהדרין. שתיים, מה הסיבה שנקטו דווקא אחות לוטן תמנה? קודם כל, אני ציטטתי את מרן המשנה ברורה שכתב את הלשון קרוב, ולא ממש את דבר השם בזה. אם יותר לי, לעניות דעתי, מרן החפץ חיים רצה לסנגר על עם ישראל, לכן הוא כתב קרוב, ולא כמו שכתוב ברבינו יונה, שממש את דבר השם בזה, וחלילה וחס יקרת הנפש ההיא. אולי רבינו יונה רצה לעורר את הצורך לניצול הזמן. ומרן המשנה ברורה לימד זכות. לגבי הפסוק אחות לוטן, הרי חזל לימדו אותנו שהפסוק והנפש אשר תעשה ביד רמה, זה מנשה בן חזקיה, שהוא היה דורש אגדות של דופי, וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא ואחות לוטן תמנע. על הפסוק הזה, מנשה היה דורש אגדות של דופי. אלא היא הייתה רבת מלאכים, אלוף לוטן, אלוף תמנה, והיא רצתה להתגייר, ולא קיבלו אותה, ונהייתה פילגש לאליפז, ויצאה מלאק. זאת אומרת, יש כאן הרבה לימוד גם מהפסוק הזה, שבגלל שדחינו אותה בשתי ידיים, באה מלאק. הרמב״ם הרי כותב בהקדמה, בפירוש המשניות לחלק, שכל הסיפורים שבתורה, יש בו תועלת או לאמץ דעה, או לתיקון המעשים. אז זה הסיבה שאמרו אחות לוטן תמנה. איך זוכרים כל כך הרבה, האם יש סגולה ברשותכם לא לשכוח? ראשית, ללמוד בשמחה. הרד"ק מסביר שזה מה שאומר דוד המלך עליו השלום. בחוקותיך אשתעשע, לא אשכח דבריך. אם אני אלמד בשמחה ואני אשתעשע בחוקותיך, ממילא לא אשכח דבריך. כך כותב התפארת ישראל, מסכת אבות ופרק עניין תורה, שכשלומדים בשמחה, לא שוכחים. עוד עיצה כותב מרן החפץ חיים, יש לו ספר שנקרא שם עולם, שהסיבה שהאדם לומד היא כדי להידבק במלך מלכי המלכים הקודש ברוך הוא, שזה מקדש את האדם, כי זה מה שהוא רוצה על ידי הלימוד להידבק בקודש ברוך הוא, וזה מביא לו סייעתא דשמיא גדולה לזכור. חז"ל אמרו לנו עוד עיצה, הגמרא בעירובין אומרת ללמוד בקול ולהוציא בפה. כי נעים כי תשמרם בבטנך, מתי? יקונו יחד על שפתיך, אם אמרתי טוב את הפסוק. כמובן שהכוונה בלימוד של ניגון ושמחה, ולא הכוונה היא יכולנו יחד על שפתיך ללמוד בכל יבש. התוספות מסכת מגילה אומר שללמוד עם ניגון של שמחה. פרסמו לאחרונה את שר התורה מרן, ראש כל בני הגולה, דודי זקני הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, באיזה ניגון מתוק הוא היה לומד. עוד היצה, לסכם כל דבר, כל פרט ופרט וכל הכללים גם יחד, זה יוצר בהירות. כותב מרן הסטייפלר שסיכום שווה כמו ארבע חזרות. בוודאי מה שחזל אמרו סנדרין, צדיק תת, כל הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר, דברי רבי שעה בן קורחה. אם נקדים יראת שמיים, נזכה לכתרה של תורה. רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ראשית חוכמה, יראת השם. להיזהר מכעס, כל הכועס, חוכמתו מסתלקת ממנו, אומרת הגמרא בפסחים סמך וב. מרן שר התורה, שבט הלוי, שהעמיד את התורה לרבבות, וכל ישראל תלמידיו, גם אני הקטן ביניהם, הוא כותב שהעיקר לזכות לכתרה של תורה זה להתפלל ולבקש ולפקוט. אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו ותן בליבנו בינה, להבין ולהשכיל. שאלה בנושא של שמות, שהתוכנית הגיעה לחיתומה, אנחנו תייחס לזה בעזרת השם שבוע הבא, שואלים לגבי השם אדם, האם הוא שם נכון? שם נכון, אם כי האדם, הרבי של מרן הבעל שם טוב, זה ראשי תיבות אברהם דוד משה, אולי נרחיב לזה בעזרת השם בשבוע הבא. תודה והברכה לאוריה וולמן, שלמה פולק, לכל המסיים מלאכת הקודש, יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה. ערב שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.